שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 223, ניתוחי לב, חלק א'.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
נחמד, אנחנו הולכים לפתוח את כמו הפריקה ולראות את הלב הפועם כאן למטה. אוקיי, קצת נוזז, זה טבעי, וזה הלב. זה הקטע שתמיד מרגש טיפה כמו אמרה בטיסה, שזה תמיד מרגש. יש חיים מתחת לחיים הזה.
הקול ששמעתם הוא קולו של פרופסור גיל בולוטין, מנהל מחלקת ניתוחי לב בבית החולים רמב״ם בחיפה. יכול להיות שהיה לכם קשה להבין אותו מעל הרחש של המכונות בחדר הניתוח. הוא אמר שלראות את הלב הפועם מתגלה בפעם הראשונה מתחת לפריקרד, קרום הלב, זה תמיד כמו רגע המראה בטיסה. עבורי, שעמדתי לצידו של פרופסור בולוטין בחדר הניתוח עם המיקרופון ביד, הרגע שבו מתגלה הלב הפועם בתוך בית החזה של המנותח, היה רגע שאני כנראה לא אשכח לעולם. אבל אני לא מנתח לב, אז ברור שאתרגש. העובדה שגם מנהל המחלקה, פרופסור שניתח אלפי בני אדם, עדיין נרגש מהמעמד הזה, אומרת לנו משהו על היחס שלנו כבני אדם, אל האיבר המיוחד הזה, הלב, שאין ספור שירים, סיפורים ופתגמים נקשרו אליו מאז ראשית ההיסטוריה. ואם כך, אין פלא שניתוחי לב הם גם אחד מהתחומים המורכבים, טכנית ורגשית, בעולם הרפואה. בשני הפרקים הקרובים נדבר על ניתוחי לב מכמה זוויות. נדבר על הלב עצמו ועל המחלות שפוגעות בו.
וחלק מהאנשים האלה פשוט מתים בנפילה, הם נופלים או ברחוב או לא קמים בבוקר.
ניכנס לנעליהם של האנשים שמחזיקים בידיהם את האחריות המוחלטת על חייו של המנותח השוכב על שולחן הניתוחים.
אין מקום לטעויות כאן. אני עושה טעות קטנה והחולה סובל התקף לב או מת.
ונשמע איך זה מרגיש להיכנס לחדר ניתוח בידיעה שטעות אחת קטנה, סטייה של מילימטר או שניים של סכין חדה, היא כל מה שמפריד בינך ובין המוות.
פחד בעיקר, כי אמרתי, זה או שאני קמה או שאני לא קמה.
אתם תצטרפו אליי אל אחת החוויות העוצמתיות ביותר שעברתי בימי חיי. השתתפות בניתוח מעקפים בתוך חדר הניתוח בבית החולים רמב״ם.
כל מה שאתם אומרים,
הכל ישמש כנגדכם. טוב, אהלן, אני רן לוי, אני מפיק של פודקאסט שנקרא עושים היסטוריה, ואנחנו הולכים לעשות תוכנית שלמה על ניתוחי לב, על ההיסטוריה ועל מה שאתם עושים כאילו. אז אני מצטרף אליכם בעצם לחוויה של מה שאתם עושים ביומיום. אנחנו יושבים כעת בחדר התדריכים של מחלקת ניתוחי לב. אוקיי, אז קודם כל גיל, תספר לי מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו ולמה אנחנו פה.
אנחנו הולכים לנתח ניתוח מעקפים איש צעיר יחסית שהגיע לניתוח דחוף. הייתה מתוכנה ניתוח אלקטיבי יותר של החלפת מסתם, אבל הגיע חולה דחוף לניתוח מעקפים. דחינו את הבחור הצעיר ואנחנו הולכים לנתח את ה... דחינו את החולה הקודם, אנחנו יכולים לנתח את החולה הדחוף יחסית.
כמה קומות מתחתנו, כבר נמצא החולה בהכנות האחרונות לקראת הניתוח, והצוות, פרופסור בולוטין, שיוביל את הניתוח, ושני המתמחים שלו, מיכל ורועי, אותם נכיר בהמשך, עוברים יחד על ההיסטוריה הרפואית של המטופל. לצידם, דוקטור עובד כהן, סגן מנהל המחלקה שלא השתתף בניתוח, אבל תורם מניסיונו בהחלטות שהתקבלו לגבי ההליך הרפואי המתקרב.
מדברים פה על מטופל בן 51 שברקע הוא מעשן כבד, יש לו יתר כולסטרול בדם וסיפור משפחתי של מחלת לב איסקמית. הוא בעצמו לא ידע על שום מחלת לב שיש לו בעבר. ביום קבלתו בבית חולים אפולה בשתיים בלילה הוא הגיע עם כאבים חזקים, פעם ראשונה שהופיעו אצלו בחזה, שהלכו ונרגעו באופן הדרגתי. כעבור מספר שעות הוא החליט לפנות למיון, ואז מכיוון שהכאבים האלה לא חלפו, הוא הובחן כסובל מאותם בשריר הלב, צונטר באותו לילה, זיהו אצלו מחלה תלת כלית, בגלל שהוא היה בתוך אוטם חריף, החליטו להשגיח עליו ולחכות עם הפנייה שלו לניתוח מעקפים. אחרי שהוא נרגע קצת מבחינת האוטם הטרי שהוא סבל ממנו, הפנו אותו למעשה לניתוח בהקדם מבית חולים אפולה אלינו לבית חולים רמב״ם.
אנחנו רואים מחלה מאוד קשה, שבעצם כל הכלים שמספקים את הצד השמאלי של הלב, שזה הצד החשוב, חסומים. אבל זה אומר שהוא עשה אוטם, הוא עשה איזשהו נזק, אבל אם זה ייחסם, מה שיש לו זה הוא ימות, כי אין לו שום מספקת דם נורמלית ללב השמאלי.
כצפוי, היה די הרבה ז'רגון רפואי בתיאור ששמעתם עכשיו, אבל את הסיפור בכללותו ודאי שמעתם אין ספור פעמים בשינויי גרסאות מינורים. אישון, יתר קולסטרול בדם והתקף לב חריף ופתאומי שמסתיים על שולחן הניתוחים. ובכל זאת, היה משפט אחד שאמר גיל שלחד את תשומת ליבי.
כל הכלים שמספקים את הצד השמאלי של הלב, שזה הצד החשוב, חסומים.
אחת הסיבות שהחולה שלנו נמצא בסכנה ומובהל לניתוח דחוף, היא שכלי הדם בצידו השמאלי של הלב חסומים. אבל מדוע שדווקא הצד השמאלי של הלב יהיה חשוב יותר, במרכאות, מצידו הימני? טוב, קדימה. כנסו לאולם. מבוא לאנטומיה, שנה א'. השיעור עומד להתחיל. אתם מוכנים לשבת כבר? הפסקה הסתיימה. שב, שב בבקשה. כן, אתה. אל תרגיז אותי, אני אשלח אותך לשיעור השלמה בקורס מתמטיקה לרפואנים, והפעם בלי בדידים. תיזהר. שב. אוקיי, הלב. מרקו, אמרתי לשבת. תודה. הלב הוא שריר גדול המתפקד כמשאבה. הוא אחראי למשוך מהאיברים השונים דם נטול חמצן ולשלוח אותו אל הריאות, ובמקביל למשוך מהריאות דם מואשר בחמצן טרי ולשלוח אותו בחזרה אל הגוף. כמו כל השרירים בגוף, גם הלב עצמו צורך חמצן ואנרגיה, וכלי הדם המספקים לו את הצרכים הללו מכונים כלי הדם הכליליים, או קורונרים בלעז, מלשון קורונה, דהיינו כתר. כלי הדם הכליליים מחתרים את הלב מכל הכיוונים. לכלי הדם הכליליים יש תפקיד קריטי ורגיש מאוד בגוף. מדוע? ובכן, דמיינו לעצמכם משאבת מים שהתפקיד שלה הוא לקרר כור גרעיני. המשאבה שואבת מי ים ומעבירה אותם בצינורות עבים וגדולים אל הכור הגרעיני וממנו. אבל גם משאבת המים שלנו בעצמה, כמו הכור הגרעיני, מתחממת וזקוקה לקירור. על כן, המהנדסים מוציאים מהצינור העבה שהולך אל הכור צינור קטנצ'יק, שמעביר מים כדי לקרר את משאבת המים. זה נשמע כמו פתרון לא רע, אבל מבלי משים, המהנדסים יצרו כאן נקודת כשל פוטנציאלית חמורה ביותר. הצינורות שמוליכים מים אל הכור הם צינורות עבים וגדולים, וגם אם יש אבנית במים, הם לא יסתמו בקלות. אבל לעומת זאת, הצינור הקטן והדק שמתפצל מהם ומוביל מים לקירור המשאבה, יכול גם יכול להיסתם, ואפילו די בקלות. אם הצינור הקטן נסתם, משאבת המים מתחממת ומפסיקה לעבוד. ואם משאבת המים מפסיקה לעבוד, עכשיו אין מי שמקרר את הכור הגרעיני, והאסון כבר בדרך. זו בדיוק אותה הטעות שעשתה האבולוציה בלב האנושי. כלי הדם הכליליים שמספקים את החמצן והאנרגיה ללב, מתפצלים מתוך עורק גדול ומסיבי בשם אבי העורקים. הדם הזורם בהם מכיל אוסף של חומרים שומניים, קולסטרול וכדוריות דם לבנות, שלאורך השנים שוקעים ומצטברים לאורך דפנות כלי הדם ויוצרים מה שמכונה פלק. הפלק הולך וגדל 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 עם הזמן, כמו פקק שחוסם את הצינור מבפנים ומפריע לזרימת הדם התקינה. זו טרשת העורקים המפורסמת והנפוצה כל כך. הצירות קטנה כזו באבי העורקים או בעורק גדול ואבי אחר לא תפריע לנו כל כך, אבל כלי הדם הכליליים הם צרים ודקים, ולכן הרבה יותר פגיעים לחסימות כאלה. אם הפלק חוסם את זרימת הדם, אפילו באופן חלקי, אנחנו נרגיש את המחסור בחמצן בזמן מאמץ, תופעה מכונה תעוקת חזה או אנגינה פקטוריס. ואם מסיבה כלשהי הפקק משתחרר ונסחף עם הזרם, הוא ייסחף עד שיגיע לכלי דם צר יותר, ואז יחסום אותו לחלוטין. וכשזה קורה, הלב, או חלק משריר הלב, מפסיקים לקבל חמצן בבת אחת, וזהו התקף לב, והוא פתאומי ומסוכן. כמו משאבת המים הקטנה שהפכה להיות נקודת הכשל הקריטית בתוך הכור הגרעיני הענק, גם התקף לב שמשבית את הלב הופך להיות קטלני כשהדם מפסיק לזרום בתוך הגוף. כשיש אטימה כזו לאורך זמן, כשהבן אדם כבר חי עם זה בטח כמה חודשים או כמה שנים, מה ההשפעה של זה על הלב?
אז זהו, יש כאלה שכמו החולה הראשון, שזה נסגר לגמרי, והוא עשה התקף לב, ועשה נזק, ויש לו צלקת, ותפקוד הלב נפגע באופן חלקי, אבל עכשיו אנחנו עושים לו ניתוח, גם כדי שלא ייגרם נזק נוסף, ואולי בחלק מהמקרים יש שיפור חזרה של חלק מהתפקוד. יש אנשים שלא נגרם להם שום נזק עדיין, הלב מתפקד עם הכלים שמזרימים, אבל הוא יכול לעשות התקף לב ולגרם נזק, או שהוא פשוט סובל מכאבים, הוא פשוט סובל, ולכן אנחנו מנתחים אותו גם שלא יעשה התקף לב, וגם שיפסיקו הסימפטומים של הכאבים.
זאת אומרת, אם עכשיו מישהו שיש לו את האטימה החלקית הזו, חיים זה לאורך זמן, אז לצורך העניין הוא יכול לחיות עם זה בלי להרגיש תקופה מסוימת?
חלק מהאנשים...
הלב מצליח לפצות על זה עם צורה אחת כזו?
חלק מהאנשים, כמעט 30% יכולים להיות שיש להם חסימות משמעותיות והם לא מרגישים אותם. במיוחד אנשים סקרתיים נוטים יותר לא להרגיש, לפעמים הצורה היחידה שיגלו את זה במבחן מאמץ או במיפוי לב.
אבל זה לא מוריד מהסכנה של האנשים האלה לעבור התקף לב, וחלק מהאנשים האלה פשוט מתים בנפילה, הם נופלים או ברחוב או לא קמים בבוקר כתוצאה מהתקף לב חריף שהם עושים, והם לא ידעו קודם על שום דבר.
פתאומי לגמרי.
באופן פתאומי, הם פשוט עושים דום לב וצונחים איפשהו, ובחלק גדול מהמקרים לא מצליחים להציל אותם בסיטואציה הזאת. הכאבים האלה הם סימני הזהרה של הלב, או קריאת מצוקה של הלב למצב של זרימת דם לא טובה בתוכו.
מבחינה אנטומית אפשר לחשוב על הלב כעל שני איברים נפרדים, שהגוף ארז במרכאות יחד לתוך אותה החבילה, וישנה מחיצה שמפרידה בין השניים, כמו דירת תל אביב קטנטונת שבעל הבית החליט לפצל לשתי דירות עוד יותר קטנות. הצד הימני של הלב מחולק לעלייה או פרוזדור וחדר. העלייה מקבלת דם נטול חמצן מהגוף, מעבירה אותו אל החדר הימני ומשם אל הריאות. גם הצד השמאלי מחולק לעלייה וחדר. העלייה השמאלית מקבלת את הדם הטרי והעשיר בחמצן מהריאות, מעבירה אותו אל החדר השמאלי ששולח אותו בחזרה אל הגוף. המאמץ שהלב צריך להשקיע כדי לשלוח את הדם לריאות, שהן קרובות ללב וקטנות יחסית, הוא הרבה יותר קטן מהמאמץ שנדרש כדי לשלוח את הדם למסע סביב הגוף כולו, מהראש ועד הרגליים. לכן, השריר בצידו השמאלי של הלב, הצד ששולח את הדם לגוף, הוא גדול וחזק יותר, ובהתאם גם צורך כמות גדולה באופן משמעותי של חמצן ואנרגיה. מכאן שאם כלי הדם הכליליים שמספקים את צרכיו של הצד השמאלי של הלב נסתמים, זה מצב חירום הרבה יותר מסוכן מאשר סתימה בצידו הימני של הלב. וזה מסביר לנו מדוע החליטו הרופאים להבהיל את המטופל לחדר הניתוח עכשיו, ולא יום אחד מאוחר יותר.
אצלנו בהתחלה חשבנו להחזיק אותו כמה ימים ולתת לו להתרחק מההתקף לב, אבל הוא המשיך לעשות כאבים, ולכן אנחנו מנתחים אותו ניתוח יחסית מסוכן, כי בעצם הוא לא מאוד יציב. חולים, אם הם מתייצבים ואין כאבים, זאת אומרת הלב לא במצוקה, אנחנו מעדיפים להמתין להתרחק מההתקף לב, אצלו זה בלתי אפשרי, ולכן אנחנו נתחים אותו באופן דחוף. אז זה מעלה את הסיכון הניתוחי, יש על זה סטטיסטיקות, אני משער שאם הוא היה מגיע אלקטיבי לגמרי עם אותו מצב, אז היה לו עם תפקוד חדרי בינוני ירוד, היינו מדברים על 3% תמותה סכנה, בגלל שהוא עכשיו unstable לצמוד לאוטם עם תפקוד חדרי ירוד, אני משער שמדובר ב5-6% תמותה.
פי 2 סיכון ממהרגיל.
משהו כזה. עדיין 93% שיעבור את הכל בשלום, אבל אחוזי סכנה יותר גבוהים.
בתום התדריך אנחנו יורדים אל חדר הניתוח. כבר יצא לי להיות בחדרים נקיים במפעלים לייצור שבבי סיליקון, כך שאני די רגיל לציוד מגן, אבל כאן מסתבר לא מספיק ללבוש בגדים סטרילים מעל הבגדים הרגילים. צריך להחליף בגדים לגמרי.
אתה אומר ממש מהזה.
אתה יכול להניח על הארון.
זה לא על הבגדים הרגילים, זה ממש להחליף בגדים?
עדיף להחליף, כן.
אנחנו מקרצפים את הידיים בסבון, אני חובש כיסוי ראש וכיסוי פה סטרילי, ודוקטור מיכל פרטוק, מתמחה ותיקה במחלקה, ומי שתעזור לפרופסור בולוטין בניתוח, מכניסה אותי לחדר הניתוח. הפעם האחרונה שהייתי בתוך חדר ניתוח הייתה כשהייתי בן 4 לניתוח פשוט כלשהו, ואני זוכר ששמו אותי במיטה עם סטינים לבנים וגלגלו אותי לתוך חדר עם הרבה מנורות בוהקות. הרופא שם לי מין משאף על הפה, סובב ברז כלשהו וביקש ממני לספור מ-100 אחורנית. נרדמתי, אפילו שהספקתי אפילו להגיע ל-98. ברור אם כן שאני לא בדיוק בר סמך בעניינים האלה, ועכשיו ברמב״ם אני מרגיש כאילו פסעתי לתוך קרביים של איזו מכונה גדולה ומורכבת. כל פינה של חדר הניתוח עמוסה במכשירים רפואיים, כבלי חשמל וצינורות שקופים, ובאמצע החדר המנותח עצמו שקוע בשינה עמוקה של מורדמים. בשלב הזה, כל מה שאני יכולתי לחשוב עליו זה אל תיגע בכלום. הכל בחדר הזה כל כך מוזר, שונה ולא מובן, עד שמבחינתי כל תזוזה שלא במקום יכולה להרוג את האדם ששוכב לפניי. אני מרגיש כמו פיל בחנות חרסים.
עכשיו נעשה היכרות קצרה, הוא יצא
החוצה שוב
בבית. אהלן. תציג את עצמך רק...
אהלן, רן לוי, נעים מאוד, אני עושה כתבה. בדיוק, אתם תגידו איפה מותר לי לגעת ואיפה לא.
כל מה שכחול זה סטרילי ואסור להתקרב.
כל מה שכחול, סטרילי, לא להתקרב.
בדיוק, כולל החולה.
עכשיו הוא יוצא, רק אני אסביר לו מי נמצא כאן, אז נתחיל מפה, יבגני, טכנאי מכונת לב ריאה. ליאוניד, בחור בחדר, יש דוקטור עוזר מרדים, סליחה, דוקטור בסקביץ' שהוא המרדים שלנו, הוא אפיק כרגע אח החוץ, ואריאלה, תציג את עצמה.
אחות מסתובבת בניתוח.
את צוות המחלקה וחדר הניתוח נכיר קצת יותר לעומק בפרק הבא. בשלב הזה, כשהציוד פרוס והמכשירים פועלים והמנותח שוכב על שולחן הניתוחים, כל מה שנותר לעשות הוא להמתין למנתח, פרופסור גיל בולוטין. אז בינתיים, בואו נחזור אחורנית מספר שבועות לפני הביקור ברמב״ם, אל האולפן שלנו, שבו ערכתי את פרופסור בולוטין לשיחה על ניתוחי לב. בשלב הזה עדיין לא ידענו באיזה ניתוח השתתף, ולכן דיברנו על שני סוגי הניתוחים השכיחים ביותר בתחום הזה. הניתוח השכיח הראשון הוא ניתוח להחלפת מסתמים. מסתמי הלב. אז לפני שנדבר על החלפת ותיקוני מסתמים, בוא תן לנו ככה overview על מה בעצם מדובר. איזה מסתמים יש, מה תפקידם?
בלב יש בגדול 4 מסתמים, 2 בין העליות לחדרים, המסתם הטריקוספידלי והמסתם המיטרלי, ושניים בין החדרים לכלי אדם חלוצים.
יוגי ויסונגי פלסגה, סונגונג הסמידה.
כן, טריקוספידלי, ברור. אז ככה, זוכרים את הדירה התל אביבית הקטנה שפיצלנו לשתי דירות עוד יותר קטנות? אז באנלוגיה שלנו, לכל דירה שכזו יש שתי דלתות מסתובבות חד-כיווניות. אחת בתוך הדירה, בין החדרים, זאת אומרת, אפשר לעבור מהמטבח או השירותים אל הסלון, אבל אי אפשר לחזור למטבח, והשנייה היא מהדירה החוצה. זאת אומרת, אפשר לצאת מהדירה, אבל בשביל להיכנס בחזרה צריך לטפס דרך החלון. נכון, דירה קצת ייחודית, אבל השכירות היא עדיין 10,000 שקל בחודש, ויש לי עוד 10 שמחכים בתור, אז תחליט מהר.
בסך הכל 4 מסתמים, הם די גדולים, הם בגודל של קוטר של 3 סנטימטר בערך, לפעמים יותר, לפעמים פחות. התפקיד של מסתם זה כשמו כן, הוא לתת לדם לעבור דרכו ולא לתת לו לחזור. אז הם נפתחים, פתיחה יפה מאוד, הם אמורים להיפתח ולתת לדם לעבור, וברגע שעל לחצי הדם עולים, אז הם נסגרים והם לא אמורים לתת לדם לדלוף חזרה. מאוד מכני, בגלל זה אני מתחבר, אני למדתי מכונות בתיכון, באורט, סינגלובסקי בתל אביב, ולכן כל כך התחברתי לתחום הזה, זה מאוד מכני, זה משאבה, עם 4 מסתמים, המסתמים הם כמובן מרקמה, והם בנויים בצורה מאוד מתוחכמת, אבל בסוף התפקיד שלהם מאוד מכני, ובעצם אני יכול להסביר מה אני הולך לעשות בניתוח הכי טוב לאינסטלטור. אז זה בהחלט מאוד מאוד מכני, וזה לכן גם פשוט, זאת אומרת, ולכן אפשר להחליף במסתם מכני לחלוטין, שבנו אותו בבית חרושת, להוציא את המסתם הטבעי ולהשתיל מסתם מכני. יש שתי תקלות במסתמים, בדרך כלל המסתמים שמתקלקלים הם בצד השמאלי של הלב יותר, המיטרלי והאורטלי בצד המרכזי, ויש גם תקלות בצד...
למה? כי אלו החלקים של לב שעובדים גם הכי קשה?
בלחץ יותר גבוה. אבל גם בצד הימני, המסתם הטריקוספידלי ולעיתים נדירות יותר הפולמונרי, שבצד הימני גם הם יכולים להתקלקל. יש שתי סוגי תקלות, מקצוע פשוט לנו, או שהם לא נפתחים כמו שצריך, ואז קוראים לזה יצרות, סטנוזיס באנגלית, הם פשוט לא נפתחים, במקום פתיחה של 3 סנטימטר, פתיחה של סנטימטר, זה אומר שלא זורם מספיק דם, וכשבן אדם עושה מאמצים, הוא לא מקבל מספיק הספקת דם לגוף, והתקלה השנייה זה שהם נפתחים בסדר, אבל לא נסגרים, הם דולפים, ואז הדם זורם לאוויר אורכים, למשל, בצורה טובה, אבל כשהמסתם נסגר, והדם אמור לזרום באוויר אורכים רק קדימה, הוא דולף אחורה וחוזר לתוך הלב. ואז שוב, אין מספיק הספקת דם, וגם נגרם נזק ללב עם כל הדם שחוזר פנימה, זה שתי התקלות, ובהם איתם אנחנו מתמודדים. אם זה המסתם האורטלי, אז בדרך כלל אנחנו נחליף אותו, פשוט נוציא, נחבר את החולה למכונת לב ריאה, נעצור את הלב, נפתח בדרך כלל דרך אבי האורקים כדי להגיע למסתם האורטלי, נחרוט אותו, ננקה שם הרבה אבן, נוצרת הרבה אבן, כמו בסתימות, ממש
אבנית,
ממש אבנית שצריך לנקות ולהוציא כדי שהיא לא תתפרק אחר כך, ואז אני אקח ואתפור עם היד שלי שוב, מסתם בקוטר, כמו שאמרתי, די גדול, 3 סנטימטר, מסתם, ואז יש לנו בגדול שתי אפשרויות, מסתמים מכניים, שממש בנויים בצורה מכנית, או מסתמים ביולוגיים, שהם מרקמה של חיה, מיתרונות וחסרונות של כל אחד מהם.
חיה, אני מניח מה, חזיר?
חזיר או פרה. חזיר או פרה, מותר אגב לפי היהדות, אין בעיה של כשרות בעניין, גם הרבנים הקשוחים ביותר מסכימים להשתלות מסתמים שעשוי מחזיר.
כן. מעניין, דווקא, למה כאילו, כי אם אי לא אפשר לאכול, אז אתה יכול להשתיל? כאילו.
כן, מסתבר שכל מה שזה לא נכנס דרך הפה, אין שום בעיה. וגם פיקוח נפש, וגם העובדה שזה לא נכנס דרך הפה, אין שום בעיה. ממש אין שום בעיה, whatsoever.
מעניין. מה עם השתלות מתרומת איברים?
אפשר להשתיל מסתמים מבני אדם, קוראים לזה הומוגרף. פעם חשבו שזה יהיה דבר שישפר את התוחלת. המסתמים הביולוגיים האלה נהרסים אחרי כמה שנים בעצמם, וקיוו שמסתמים מבני אדם יחזיקו יותר. היום אנחנו יודעים שזה לא משנה מספיק, ולכן משתמשים פחות במסתמים מבני אדם, יותר לילדים, כשאנחנו רוצים שהמסתם בכל זאת יגדל, אז בילדים כן עדיין משתמשים במסתמים שחלקם מתרומה של בני אדם.
מה יתרונות וחסרונות של מסתם, נגיד, מכני, הפני מסתם ביולוגי?
אז זה מאוד פשוט וברור, המסתם המכני באופן תיאורטי, הוא יעבוד גם 30-40 שנה, יקבור את כולנו, ימשיך לעבוד, ולכן יש זה יתרון גדול. החיסרון הוא שאתה חייב לקחת תרופות די חזקות לדלל את הדם, כי אחרת נוצרים קרישי דם עליו. והתרופות האלה יש להם נזק מצטבר קטן, כל שנה או של דימום או של קרישי דם, אם אתה לוקח פחות מדי, והתוצאה הסופית היא שאחרי 30-40 שנה, הסכנה של התרופה הזאת היא ביום-יום די משתווה לסכנה של שני ניתוחים להחלפת המסתם הביולוגי שנהרס במהלך השנים. המסתם הביולוגי...
זה פשוט נזק ארוך טווח.
כן. המסתם הביולוגי שאני אשתיל מחיה, בדרך כלל הוא לא דורש את הטיפול בקומדין, לפעמים רק לשלושה חודשים ראשונים, אבל לא דורש דילול דם מסיבי, ומצד שני הוא לא מחזיק הרבה מאוד שנים מעמד. אז בשנים בעבר היה מקובל שמעל גיל 70 אנחנו נשים מסתם ביולוגי, כי בגיל הזה הוא כבר פחות נרס, הוא יחזיק 15 שנים, וזה מספיק.
תוחלת החיים שלך בלאו הכי בתחום הזה.
ומתחת גיל 70 היינו שמים כבר מסתמים מכניים, ומחייבים את החולים לקחת קומדין. היום הדברים האלה משתנים מכמה סיבות. אחת זה התפתחה טכנולוגיה מדהימה, שאגב שוב חלק ממנה נוצר בישראל, של החלפת מסתמים בצנתור. היום אפשר, כמה שנשמע לא הגיוני, לקחת מסתם ביולוגי, לגולל אותו בצורה קטנה, ולהשתיל אותו דרך העורק המפסעתי, או דרך חוד הלב, תלוי עם הכלים מספיק גדולים, בדרך כלל אפשר בדרך המפסעה, ולנפח אותו עם בלון בתוך הלב, כך שאני מוחץ את המסתם הישן, ומשתיל בלי ניתוח לב פתוח, מסתם חדש, זה הולך ותופס, זה הצלחה מאוד גדולה, זה שינה את התחום שלנו גם כן בצורה דרמטית, והרבה אנשים היום יודעים שאם הם ישימו מסתם ביולוגי, אפילו בגיל 55, אמנם הוא ירזיק רק 10 שנים, אבל בגיל 65 כבר אפשר היה לנפח במסתם חדש בתוך המסתם הישן, ואז אפשר לחסוך את הקומדין הזה.
הניתוח השני השכיח בכירורגיית לב, הוא הניתוח אליו הצטרפתי בסופו של דבר, ניתוח מעקפים. בניתוח מעקפים מנסים לפתור את אותה חסימה של כלי הדם הכליליים, כלי הדם שמספקים את החמצן ללב, באמצעות תפירה של כלי דם חדש אל הכלי המקורי בנקודה שאחרי החסימה.
ניתוח מעקפים, אני אעקוף את החסימות, אני לא אפתח אותן, אני אחבר כלי דם אחרים אל מעבר לחסימה, כך שהלב מרגיש את הספקת הדם. הניתוח הזה מאוד יעיל, פותר את הבעיה של האנגינה, משפר תוחלת חיים, ובהרבה מקרים החולה יכול לשכוח ממחלת הלב שלו לדי הרבה שנים שקטות.
מאיפה אתם מביאים בעצם את כלי הדם האלה שעכשיו מוסיפים בעצם ללב?
כן, אז יש כמה אפשרויות. שתי האפשרויות השכיחות ביותר זה אורקי השד, אורקי הממרי, יש את הימני והשמאלי בתוך בית החזה, שהם חלקי חילוף שכאילו אלוהים השאיר, אני לא איש דתי, אלוהים השאיר, כי הם יותר טובים מהמקור. זה די לא יומן, אבל חולים שיכולים להיות עם המחלה הזאת היא לא רק בלב בדרך כלל, יכולים להיות עם חסימות בעורקים ברגליים, חסימות בעורקים במוח, חסימות בעורקים בלב, והעורק הזה, העורק הממרי, הוא נקי ללא שום מחלה, ויושב שם כאילו מחכה שאני אחבר אותו ללב. אז זה החלקי חילוף שלנו הטובים ביותר.
והגוף לא משתמש, באמת, הם לא חיוניים לתפקוד?
הם לא חיוניים, אפשר להוריד אותם, אנחנו מפרקים אותם בזהירות, זה טכניקה ניתוחית עדינה, מדופן בית החזה, ומחברים אותם לעורקים שבלב, והגוף מסתדר מצוין בלעדיהם. זה המעקף הכי טוב, יש לנו שניים כאלה, ואנחנו משתמשים בהם ככל האפשר, כי אלה המעקפים שלא נסגרים כמעט לעולם, ואלה המעקפים שבאמת משפרים את התוחלת חיים של החולים, כי הם לא נחסמים. אם בדרך כלל זה לא מספיק, ואם צריך עוד מעקפים, המקובל זה וריד מהרגל. זה וריד שהופכים אותו לעורק, אנחנו מוציאים אותו מהרגל ותופרים אותו אל הלב. ויש עוד אופציות שמשתמשים בהם לא מעט, אבל בשפות נמוכה יותר, עורק הרדיאל מהיד ועוד כל מיני אפשרויות.
איך מחברים פיזית עורק חדש בעצם אל הלב? זה נעשה בתפירה?
זה נעשה בתפירה ידנית. אני בניתוח משתמש במשקפיים מגדילות פי 3.5 כמו שען. אני תופר כלי שכותרו לפעמים 3 מילימטר לכלי על הלב שכותרו בסביבות 1.5 מילימטר, והוא גם חולה, הוא לא לגמרי תקין. זאת אומרת, עדיין לא הצליחו לייצר את המכונה שתעשה את זה בצורה מספיק טובה בכל האפשרויות. ניסו, זה לא היה מספיק טוב, והיום, כמו פעם, אני בסופו של דבר, עם העיניים שלי ועם הידיים שלי, תופר בחוט מאוד דק, שבקושי רואים אותו, עם משקפיים שמגדילות פי 3.5, הלב עומד, ופשוט תופר ביד כמו חיית. בבית שלי הבנות, כשיש להם חור בגר, והן באות לאבא, כי יודעות שאבא הוא התופר בבית.
הידיים הטובות, כן.
אחד האתגרים בניתוחי מעקפים הוא שלמרות כל טכנולוגיות ההדמיה המתקדמות שעומדות לרשותנו, הרופא המנתח כמעט תמיד לא יכול לדעת בוודאות כמה מעקפים צריך לתפור ללב ולאלו כלי דם עד לרגע שבו הוא פותח את בית החזה של החולה. גם במקרה שלנו, רב הנסתר על הגלוי.
זה ניתוח שגרתי, מה שחריג פה זה שסביר שאני אמצא כלים חולים יותר מהרגיל, ואז אני אצליח לנסות למצוא מקום שאני יכול להתחבר אליו, יכול להיות שיש שם קלציום, שהכלים הם חולים, ואז יהיה יותר קשה מבחינה זאת. והדבר השני זה מה שדיברנו, זה שהחולה עבר אוטם לפני מספר ימים, הלב שלו פגוע, אז הסיכון הוא יותר גבוה. יכול להיות, אני אומר לסטודנטים תמיד, שניתוחי לב זה לא כמו סרט אמריקאי, זה כמו סרט אנגלי. אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, אבל אף פעם אפשר לדעת.
בחזרה לרמב״ם. רגע האמת הגיע. פרופסור גיל בולוטין נכנס לחדר הניתוח, והוא ודוקטור מיכל פרטוק, המתמחה, מתמקמים משני צידיו של המנותח. אני עומד בראש המיטה לצד דוקטור בסקביץ', הרופא המרדים. רגע לפני, פרופסור בולוטין דואג להרגיע.
ראית כבר ניתוחים פעם, רן?
לא, פעם ראשונה שלי.
לפעמים אני מרגיש, אני פעם ראשונה שראיתי ניתוח אז הרגשתי לא טוב, אז אם כן רק תגיד לפני זה, תשב שלא עוד חלילה תתעלף או משהו כזה, דיאטרמיה.
מה אני אגיד לכם? עכשיו אני ממש רגוע. אריאלה, האחות, מביאה לי כיסא, רק ליתר ביטחון.
מצור בבקשה. זה קטע שיכול
להיות קצת טראומטי למי שלא מכיר, תרגיש חופשי להרגיש לא טוב ולשבת אם צריך,
גם אם אתה מרגיש בסדר, זה בסדר, כן?
תרשו לי לחסוך מכם את התיאור של הרגע הספציפי הזה בניתוח שבו מנסרים את עצם החזה.
עכשיו אז יש דימומים מהעצם, אנחנו פשוט מטפלים בהם. עכשיו זה מין רטרקטור שמאפשר לנו בעצם לפתוח איפה שניסרנו את עצם החזה. ומה שתכף אתה מצליח לראות, זה קרום שמצפה את הלב. עוד מעט אנחנו נראה את הלב פועם מתחתיו. נחמד, אנחנו הולכים לפתוח את קרום הפריקרד ולראות את הלב הפועם כאן למטה. אוקיי, קצת נוגד, זה טבעי. וזה הלב. זה הקטע שתמיד מרגש טיפה כמו אמרה בטיסה, שזה תמיד מרגש. יש חיים מתחת לקרום הזה.
הרגע הזה שבו מסיר פרופסור בולוטין את הרקמה המכסה וחושף את הלב הפועם בתוך בית החזה, קשה לי לתאר את התחושות שלי באותו הרגע. אולי כי אני לא מבין אותן עד הסוף. מעין תערובת של פליאה ואימה. מצד אחד אני רוצה להבין כל מה שאני רואה, כי סביר להניח שלא יזדמן לי עוד רגע מיוחד כזה, לראות לב אנושי, מונח, חשוף ופועם בתוך בית חזה פתוח. מצד שני, זה קצת מפחיד, כמו להסתכל על חלקת אדמה שאתה יודע שיום אחד תהיה הקבר שלך. אי אפשר לחמוק מהידיעה שגם בתוכך קיים האיבר הזה, והוא עדין ופגיע בדיוק כמו זה שנמצא כמה עשרות סנטימטר ממך. זה סוג של מפגש אינטימי עם המוות, שאני לא בטוח שהייתי שמח לחזור עליו. הייתה עוד נקודה בניתוח שבה הסתחררו כל הרגשות האלה אצלי בראש, עוד נקודה של פליאה מעורבת באימה, והיא הרגע שבו הלב החשוף הזה הפסיק לפעום. על המסך הגדול שבקיר התחלפו הקפיצות המוכרות של פעימות הלב בקו ישר. על הרגע הזה בניתוח נשמע בפרק הבא. בנוסף, נכיר טוב יותר את האנשים שמאחורי המסכות הסטריליות. מה גורם לאדם לרצות לעסוק במקצוע שבו הטעות הקטנה ביותר עלולה להסתיים בטרגדיה? איך מתמודדים עם מוות של מטופל? ומדוע עולם האסוציאציות של פרופסור גיל בולוטין קשור כל כך, ושאולי שמתם לב, לטיסה? כל זאת ועוד בפרק הבא. להתראות. זהו, עד כאן. יש לי לא מעט אנשים להודות להם על העזרה בהכנת הפרק הזה, שאולי אחד המורכבים ביותר שיצא לי לעשות בעושים היסטוריה מבחינה הפקתית. אז תודה רבה על נירית כהן עציוני, שיצרה את החיבור הראשוני שלי עם מחלקת ניתוחי הלב של רמב״ם. תודה לפרופסור גיל בולוטין, מנהל המחלקה, שחף ועזר גם מאחורי הקלעים, לדוד רטנר, דובר בית החולים רמב״ם, ולצוות המחלקה שירחו אותי כל כך יפה, למרות שדי הפרעתי להם באמצע יום עבודה עמוס מיוחד. לאיסם, האח האחראי, לדוקטור מיכל פרטוק, דוקטור רועי גלם המתמחים, לאריאלה, האחות המסתובבת, לדוקטור בסקביץ' המרדים וליבגני הפמפיסט. קלטתי עוד הרבה רעיונות עם הצוות שלא נכנסו בסופו של דבר לפרק עצמו, אבל יהיו זמינים בקרוב, אני מאמין, לחברי מועדון המאזינים שלנו. מיד נמשיך אל פינה חדשה על המדע שמאחורי סדרת הטלוויזיה, משחקי הכס, עם אנשי מכון דוויצון, שאלת עושים היסטוריה ועוד, אבל ראשית חסות קצרה. אני משיק היום סדרת פינות חדשה ומרתקת, בה התערכו דוקטור ארז גרטי ודוקטור יונת אשחר ממכון דוויצון שבמכון ויצמן. הנושא שלנו, המדע מאחורי הסדרה, משחקי הכס. משחקי הכס היא סדרת פנטזיה, אבל כפי שסיפרתי בפרק 146, היא מבוססת על לא מעט אירועים ועובדות היסטוריות. בפינות שאשמיע בסוף הפרקים, אני משוחח עם ארז ויונת על הבסיס המדעי של חלק מהאירועים שהופיעו על המסך. למשל, בפינה הנוכחית אנחנו משוחחים על גנטיקה ותורשה, ומה אפשר ללמוד ממעמציו של נד סטארק, אחד הגיבורים של העונה הראשונה של משחקי הכס, לזהות את צאצאיו הממזרים של המלך הקודם על פי צבע שערם. גם אם אתם לא צופים בסדרה, זה בסדר גמור, זה לא יפריע לכם ליהנות מהפינה. ולפני שאתם הורגים אותי, אין ספוילרים, מבטיח. המדע שמאחורי משחקי הכס, פינה בסוף הפרק אחרי הקרדיטים. בפרק הקודם שאלתי אתכם, לאיזו טכנולוגיה שהייתה בילדות שלכם ונעלמה מאז, אתם מתגעגעים, ולמה? השאלה הזו העלתה אצלכם מיד ניחוחות חזקים של נוסטלגיה לילדות, והצלחתם גם להפתיע אותי פה ושם. למשל, יובל בלוך, שהוא גם המגיש של הפודקאסט עושים רפואה, אם לא הכרתם, סיפר שהוא מתגעגע לפיתוח תמונות אנלוגיות בחדר חושך. הוא הצליח להדביק בנוסטלגיה שלו גם את יוני קנטי, שכתב שהוא מתגעגע לשקט ולתחושה האינטימית בתוך החדר המואר באדום, ואת אלכס פריסטט, שמתגעגע לקסם של נייר ריק, שנכנס לתוך אמבטיה של חומר כימי, ואז התמונה מתחילה לצאת לאט לאט. באמת, רגע קסום. דניאל פסנטיין מתגעגע לטלטקסט. וזה נכון, אני זוכר עד כמה הטלטקסט היה נראה לי מתקדם ומלהיב בימים שלפני האינטרנט. אוסקר כהן שיתף תמונה של משהו שלא ראיתי כבר המון שנים. קופסת הפלסטיק שבה היינו שמים את הפלופי דיסקים הקטנים. קופסה מוערכת כזו עם כיסוי שקוף מלמעלה. אלי וינגוט כתב שהוא מתגעגע לפקס. אז אלי, יש לי חדשות בשבילך, נסה לשלוח מייל למס הכנסה, ותגלה שיש מקומות שבהם הנוסטלגיה חיה ובועטת. אילנה בקסיס מתגעגע לטלפון אסימונים. אני לא חושב שילדים בכלל יודעים היום מה לעשות עם אסימונים. שלומי ריינשטיין מתגעגע לתקליטים ולריח של העטיפה שלהם. לבסוף, דרור אוסטר קלה בול לנוסטלגיה האישית שלי, עם הסינקלר ספקטרום הישן והטוב, ומקלדת כפתורי הגומי המשונה שלו. אם היה לי דבר כזה היום, כנראה שהייתי זורק אותו לפח אחרי שנייה, אבל אז זו מילה את כל עולמי במשך ימים שלמים. ככה זה נוסטלגיה כנראה. תודה לכל מי שהגיבו בדף ובקבוצת הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. השאלה שלי אליכם הפעם תעמוד בסימן נושא הפרק שלנו, ניתוחי לב. איזו טכנולוגיה רפואית שאתם מכירים, או שאולי אפילו חוויתם על בשרכם במובן המילולי של הביטוי, מגניבה ומדליקה אתכם. אצלי זו הייתה זריקת טשטוש שקיבלתי לפני כמה שנים כשעברתי בדיקה לא נעימה במיוחד. הזריקה לא גרמה לי לישון, אבל היא פשוט מחקה לי את הזיכרון לטווח קצר. סיפרו לי אחר כך שהייתי ערני לגמרי בבדיקה, ואפילו כיתרתי שכואב לי, אבל אני לא זוכר שום דבר. מדהים בעיניי. מהי הטכנולוגיה הרפואית שמדהימה אתכם? כתבו לי בדף הפייסבוק שלנו, ואם אתם רוצים שאשמיע את התשובה שלכם בפרק הבא, התקשרו אל התא הקולי שלנו, 03-374-1907, והקליטו את תשובתכם. מה חדש בפודקאסטים הנוספים שלנו ברשת עושים היסטוריה? די הרבה, כמעט כל יום יוצא פרק חדש. בעושים פוליטיקה, שוחחה דפנה ליאל עם נדב אייל, עורך חדשות החוץ בערוץ 10, על ולדימיר פוטין והקשר שלו עם דונלד טראמפ. לאן הוביל פוטין את רוסיה בתום שני עשורים בשלטון, והאם המהלכים האלימים שלו בזירה הבינלאומית נועדו בסך הכל לפצות על כישלונותיו בזירה הפנימית. בעושים רפואה, הפודקאסט על רפואה וגופי אדם, עלה הפרק השלישי ונושאו עברון צבעים. כמעט 10% מהאוכלוסייה לוקים בווריאציה כלשהי של עיוורון צבעים, ובפרק לוקחים אתכם עידן כהן ודוקטור יובל בלוך למסע מופלא בעקבות הלקות המשונה הזו. מה גורם לעיוורון צבעים, איך מתמודדים איתו, וכיצד הוא משפיע על עיצוב אתרים ואפילו תכנון משחקי מחשב. פרק מרתק. ולבסוף, בעושים שיווק באינטרנט, הפודקאסט על כל מה שקשור בשיווק ומחירות, קובי גור ואנוכי משוחחים על בניית סקריפטים או תסריטי מחירה. אם יש לכם מוצר או שירות ואתם בונים עבורו דף אינטרנט, אתם לא צריכים להמציא את הגלגל. קובי נותן לכם בפרק מתכון שיעזור לכם לנצל בצורה הטובה ויעילה ביותר את התנועה שמגיעה לאתר שלכם, ולבנות רשימת תפוצה כמו שצריך וכדומה. את כל הפודקאסטים שלנו תמצאו ב-runlevy.com, אפשר להירשם לרשימת התפוצה במייל לכל פודקאסט, כמובן להאזין גם באפליקציית האנדרואיד שלנו ובאייפון. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים להצטרף למועדון החברים שלנו ב-members.runlevy.com על שלל התכנים המיוחדים והצ'ופרים שהחברים זוכים להם. אם הארגון שאליו אתם שייכים מחפש כלי שיווקי חדש ויצירתי, ספרו למי שצריך על הקונספט של פודקאסט ממותג. מה זה פודקאסט ממותג? זה פודקאסט שאנחנו נפיק עבור הארגון וסביב עולם התוכן שלו. למשל, כשוויקס ביקשה למצב את עצמה כמובילה בעולם פיתוח הווב, הפקתי עבורה פודקאסט שעסק בכלי פיתוח ובשפות תכנות ומושגים רלוונטיים. פודקאסט ממותג הוא כלי חזק שצובר תאוצה נאה בשנים האחרונות. הוא מאפשר לארגון ליצור קהילה חמה של אנשים שמתעניינים בעולם התוכן שלו, במוצר, בשירות, ליצור שיחה סביבם ולמתג את הארגון כמוביל בתחום שלו. אנחנו בעושים היסטוריה יודעים לעשות פודקאסטים טובים, ונשמח לעמוד לשירותכם. צורי מקשר ב-run@runlevy.com. את הקרדיטים הפעם מביאים לנו אסף ממן ואסף על יגון. בואו נראה, יידיש היה לנו, דנית היה לנו, אפילו ארמית הייתה. שפת הבית, זה עוד לא היה. תודה לאסף ולאסף, ואם אתם רוצים גם אתם להקריא את הקרדיטים שלנו, תמצאו אותם בדף של עושים היסטוריה ב-runlevy.com. הקליטו את עצמכם בתא הקולי שלנו, 03-374-1907. מיד אחרי הקרדיטים, פינת המדע שמאחורי משחקי הכס. האזנה נעימה, להתראות.
ובוסיבים היא ביסטובוריה בה, הבם. דיבינה בה בבר מבין הבא חבם, אבל הבא בריבי חבא הבא לבשא בו נביט.
ניביר סבא יבג, אבל הבא ריבי חבטה בקובול.
לבת הבן פה בוז נבי יבק, ובו הבת הבך כי בירבן שבלבן ובו.
קבל ליבי ובו לבוק ליבין, ומגיבי שבא בבית קיבור ביובוס מביינץ.
הבין הבב לבן דבאו, מבין הבא הבא לבית הבא שיבי בובוק, ובה הבא מבכי ברובות.
דבן הביטי במובור, ובו הבא מבין הבא נבא לבי ביסקיבי, וברבן לבבבי, קובות הבא ובמבגיביש.
שלום.
שלום
ליונת.
שלום, שלום.
אז אנחנו בפינה שמעכשיו ועד, אני חושב, 5 פרקים קדימה תרוץ כל הזמן, שנקרא לה המדע שמאחורי משחקי הכס. אז בואו נציג אתכם. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, ודוקטור לאימונולוגיה, ודוקטור יונת שחר, בעלת דוקטורט בהתנהגות בעלי חיים, כותבת באתר דוידסון לחינוך מדעי, מכון דוידסון זה כבר שם במדינה, ושניכם חובבים נלהבים. של סדרת משחקי הכס.
אכן.
אז אני רוצה קודם כל לאתגר אתכם בפינה הראשונה שלנו, ולשאול אתכם אם יכול להיות שנד סטארק, אולי המאזינים, בוא נגיד הצופים של העונות הראשונות, זוכרים את השם יותר חזק, יכול להיות שהוא היה גנטיקאי, זה בתור תחביב מהצד?
לא יודעת אם הוא היה גנטיקאי, אבל הוא עסק בחקירות גנטיות מסוימות.
אז תני לנו קצת רקע, למה שמישהו כמו נד סטארק יעסוק בחקירות גנטיות?
אז נד סטארק, מי שזוכר מהעונה הראשונה ומהספר הראשון, אחד הדברים שהוא התמודד איתם, זה שהוא חשד שהילדים של המלך, רוברט ברזיון, חברו הטוב, הם לא באמת הילדים הביולוגיים שלו. כלומר שהמלכה סרסי בגדה בו עם מישהו אחר, והילדים הם ילדים של מישהו אחר. אחת הסיבות למחשבה הזאת הייתה שהילדים לא ממש נראו כמוהו. הילדים שבאופן כללי, לא רק רוברט ברזיון, אלא אנשי משפחת ברזיון מדורי דורות, היו בעלי שיער שחור. והילדים של המלכה סרסי הם כולם בלונדינים. נד סטארק גם התייעץ בספרים, וראה שלא רק שכל הברזיונים היו שחורי שיער, אלא גם כאשר הם התחצנו עם נשים זהובות שיער, הילדים שלהם היו עם שיער שחור.
זאת אומרת, התכונה של להיות שחור שיער, עוברת בתורשה בצורה מובהקת אצל אותה המשפחה. בצורה כן. מאוד דומיננטית.
זהו, בדיוק. לא רק צורה מובהקת, אלא גם צורה דומיננטית. בעצם, כל הגנים שלנו, כל הגנים שקובעים את צבע שיער שלנו, אנחנו מקבלים 2 עותקים מהם. אחד מאמא ואחד מאבא. ושני העותקים האלה יכולים להיות שניהם זהים, למשל שני גנים לשיער שחור או שני גנים לשיער בלונדיני במקרה הזה. אבל הם יכולים להיות גם שני גנים שונים, גן אחד שמתבטא כשיער שחור וגן אחד שמתבטא כשיער בלונדיני. ומה קורה כשיש לנו את שני הגנים האלה ביחד? אז אם הגן לשיער שחור הוא דומיננטי, כמו שנראה לפי ההיסטוריה, השיער יהיה שחור.
זאת אומרת, הוא תופס דומיננטיות על פני הגן של העותק של הגן הבלונדיני.
בדיוק, על פני הצורה הבלונדינית של הגן לצבע שיער. עכשיו, זה לא אומר שלמישהו בעל שיער שחור לא יכולים להיות ילדים בלונדינים. אנחנו יודעים שסרסי המלכה היא בלונדינית. ואם באמת הגן לשיער שחור, הצורה השחורה היא הדומיננטית, זה אומר שהצורה הבלונדינית היא מה שנקרא רציסיבית, וזה אומר שבשביל שיהיה לשיער בלונדיני חייב להיות לה שני גנים לשיער בלונדיני. אבל אנחנו לא בטוחים איזה בדיוק גנים יש לרוברט עצמו. כי רוברט יש לו שיער שחור.
לרוברט, תיאורטית, יכול להיות מצב שיש לו שני עותקים של גן לשיער שחור, או שיכול להיות לו גם עותק אחד של גן שיער שחור, ועותק שני של בלונדיני, אבל אנחנו יודעים שזה שחור זה דומיננטי.
כן.
אז אנחנו לא יודעים, אז נד סטארק לא יודע כרגע.
כן. הנצרקה לא בטוחה שהוא יודע בדיוק את הגנים האלה, אבל הוא מבין שיש פה איזשהו עניין של דומיננטיות, והוא לא יודע אם בעצם רוברט נושא את התכונה הזאת של שיער בלונדיני איתו בלי שהיא תתבטא, או שאין לו שום קשר לגנים בלונדינים, ובמקרה הזה הילדים לא יכולים להיות שלו, כי הילדים הם בלונדינים. הילדים קיבלו את גן לשיער בלונדיני מאמא שלהם בהכרח, כי אנחנו יודעים שיש לה שני גנים לשיער בלונדיני, אבל אם הם מקבלים גן לשיער שחור מאבא שלהם, השיער שלהם יהיה שחור, ואם לרוברט אין שום גן בלונדיני, יש לו רק שני עותקים לשיער שחור, הילדים לא יכול להיות שם שלו. אין שום סיכוי. אבל איך הוא יכול לבדוק? הוא לא יכול לעשות בדיקות גנטיות, כי הם לא גילו, אין להם בעצם בדיוק את הטכנולוגיה הזה, הם לא מכירים את חוקי הגנטיקה, הם לא יודעים איך לבודד DNA. מה שהוא עושה, ומה שבעצם הבן אדם הקודם ששימש באותו תפקיד, ג'ון ארין, עושה לפניו, זה לחפש את הממזרים של רוברט, לחפש ילדים שאנחנו יודעים בוודאות שהם הבנים של רוברט,
אבל מאמהות
אחרות. כן. למה הוא מחפש את זה? כשאתה חושב על זה במונחים של גנטיקה מודרנית, האמת היא שזה מאוד מאוד הגיוני. כי אם אנחנו נראה שחלק מהילדים האלה הם בלונדינים, זה אומר בהכרח שלרוברט יש גן בלונדיני, ואז הילדים הבלונדינים יכולים להיות שלו, הילדים של המלכה יכולים להיות שלו.
זאת אומרת, יכול להיות שבאמת זה ילדים חוקיים.
כן, אין פה שום סיפור, המלכה נאמנה והכל בסדר. אבל אם אנחנו נראה שכל הממזרים שלו הם שחורי שיער, זה לא יגיד לנו בוודאות מוחלטת שלרוברט אין את הגן לשיער בלונדיני, אבל זה יוריד מאוד מאוד את הסיכוי שיש לו גן לשיער בלונדיני. למעשה אפשר לחשב שהם מוצאים לפי הספרים 7 ממזרים שחורי שיער, ואנחנו יכולים לחשב שהסיכוי לזה, אם לרוברט יש גן לשיער בלונדיני, הוא 1 ל-128. זאת אומרת שהסיכוי מאוד גדול שלרוברט בעצם אין גן לשיער בלונדיני, ומה שאומר שהילדים של המלכה הם ממזרים. אבל זה רק אם אנחנו מניחים שכל האימהות היו בעלי שיער בלונדיני גם הן. ואת זה אנחנו בעצם לא יכולים לדעת. אז קשה לנו לדעת בדיוק את הוודאות פה, כי יכול להיות שחלק מהילדים בעצם קיבלו את הגן לשיער שחור מאימא שלהם בכלל. אבל אנחנו יודעים שככל שיש יותר ילדים של רוברט עם שיער שחור, ככה הסיכוי שיש לו גן בלונדיני, ושאומר שהילדים של המלכה עם שלו, הולך וקטן. והסיכוי שהמלכה היא בוגדת, הולך ועולה.
זאת אומרת, נד סטארק באיזשהו מקום פה מנסה לשחזר את הניסויים של גרגור מנדל, לפני 200 שנה פחות או יותר, רק בכלים שיש לו.
בכלים שיש לו, עם בני אדם ולא עם אפונים, שזה הרבה יותר קשה, כי אתה לא יכול להחליא אותם כמו שאתה רוצה. ובלי, אני חושבת, להבין עד הסוף מה הוא עושה, אבל הוא כן מבין שאם יש, הוא מוצא הרבה מאוד ממזרים משיער שחור, כנראה שהילדים של המלכה הם לא הילדים של רוברט.
איזה עוד תכונה אצל במין האנושי נקבעת על ידי גן אחד ספציפי כמו צבע שיער?
אוקיי, אגב, צבע שיער זה לא קלאסי דומיננטיות רצסיביות, זה מושפע מהרבה מאוד משתנים.
בעולם שלנו לפחות זה לא היה עובד בדיוק ככה. כן?
גם צבע עיניים דרך אגב, זה לא משהו קלאסי.
זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על זה לתור שחור או לבן, זאת אומרת, או שזה קיים או שזה לא, אתם אומרים זה לא בדיוק ככה.
ג'ינג'יות זה קרוב להתנהג בצורה כזאת. יש את האגדה הזאת שהג'ינג'ים עומדים להיכחד, בגלל שיש פחות ופחות ג'ינג'ים, בגלל שהתכונה הזאת היא רצסית, צריך שיש שני עותקים שלה בשביל שהיא תבוא לידי ביטוי, ועם כל הגלובליזציה וערבוב בין אוכלוסיות, אנחנו רואים פחות ופחות ג'ינג'ים, אבל התכונה הזאת לא נעלמת, היא פשוט מוכבט והיא מגיחה לפעמים...
זאת אומרת, שממשיכה לעבור מדור לדור, כעותקים רצסיביים,
נכון.
עד שבמקרה באיזשהו בן אדם נופל עליו שני עותקים כאלה, ואז הוא ג'ינג'י.
נכון.
דרך אגב, זה קורה גם במחלות, נכון? זה לא רק בדברים כאלה.
בוודאי, שם למעשה זה גם יותר מובהק. אנחנו רואים הרבה מאוד אוכלוסיות שיש מחלות שאופייניות להם, אשכנזים למשל, שלמשל מחלת הטייזקס, זה מחלה די נוראית, שהיא באה לידי ביטוי רק כשמגיעים שני עותקים, אחד מכל צד, ומתבטאים אצל הילד שנולד איתה. אבל אם יש לך עותק אחד, אז העותק הבריא של הגן מחפה עליו, והמחלה לא מתפרצת.
אז הנה, קיבלנו שיעור בגנטיקה 101, אני חושב, ממשחקי הכס.
דרך אגב, אם כן. כבר, סליחה, אם כבר מדברים על העניין הזה, אני גם שמעתי שהסיפור הזה שהאשכנזים שלהם יותר מחלות גנטיות, יש בזה מין ההיגיון, כי הם חיו בקהילות סגורות, ומחלות השתמרו לאורך הדורות, אבל יש גם הסבר אחר, שאנשים ממוצא אשכנזי, לפחות בשנים הראשונות של המדינה, יותר הלכו להיבדק, ואז נוצר פה איזושהי הטייה.
זאת אומרת, בעצם הסיבה שהם הלכו להיבדק, כבר מגלים יותר עליהם משאלנו עדות אחרות אולי. אבל בהחלט הקטע של הקרבה המשפחתית, כי אני יודע שכל יהודים אשכנזים מוצאה מארבע אמהות שחיו בעמק הריין באירופה לפני משהו כמו 700-800 שנה. אז כך שבאמת קרבה גנטית, וזה אני בדקתי כי עשיתי מיפול גנטי בזמנו לעצמי גם, אצל האשכנזים היא מאוד מאוד דומה באופן עקרוני.
כן.
אז הנה.
וזאת גם הסיבה שבני זוג שרוצים להביא ילדים לעולם, הרבה פעמים הולכים לעשות בדיקות גנטיות, ואתה צריך לעשות יותר בדיקות אם אתם שניכם בעצם מאותו מוצא. והרעיון הוא שאתה יכול לשאת את העותק הרצסיבי הזה אצלך, ואין לך שום מושג כי הוא לא מתבטא אצלך. אבל אם רואים שגם לך יש את העותק הרצסיבי של מחלה מסוימת, ולבן הזוג שלך יש את אותו, בת הזוג שלך יש את אותו
גן רצסיבי,
אותו גן רצסיבי לאותה מחלה, יש סיכוי בעצם של 25% שלילד יהיה את המחלה הזאת, וזה דבר שצריך לבדוק.
ואז עושים לך יותר בדיקות לעובר אולי, או דברים מתאים.
יש דברים שאפשר לעשות.
מגניב, אז תודה רבה ארז, תודה רבה יונת. אני אזכיר שיש לכם הרצאה שנקראת המדע של משחקי הכס, ששם אתם נכנסים הרבה יותר לעומק עם כל הדברים האלה, אז חפשו אותם בפייסבוק לשמוע היכן מתקיימת ההרצאה הבאה. תודה רבה, ניפגש בפינה הבאה שלנו, בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.